Kafa dönük hava.
Evet, kadar mı? Yaş loş yirmi beş loş. Şef şef piska rişona. Di ben speak. Top. יתרה מזו, האדם הישר שואל את עצמו אם יש מקום בכלל להעדיף ערך מסוים על פני כל שאר הערכים. האם התנהגות שהיא כל כולה חסד אינה בסופו של דבר מקריבה את כל שאר הערכים על מזבח אותו ערך ומאפשרת את מימושן של כל העוולות שיש בעולם? האם השופט הפוסק את דינו של הנאשם לפי החוק בלי להתחשב בהסבריו ובנסיבות המקרה? אינו גורם לעוולה, ובמקום לעשות צדק הוא הופך לנבל ברשות החוק. האם איש שלום אינו פוגע באחרים כאשר הוא מוכן לעשות הכל למען שמירת השלום או השגתה? כל השאלות האלה נובעות מה שדיברנו, הזכרנו שבוע שעבר. יש ערכים. ואדם, כל אחד מרגיש ערכים מסוימים מחייבים אותו. אצל כל אחד זה שונה. אבל כאשר בא מישהו ואומר, הנה זה הערך העליון, על זה צריך לבסס את הסדר החברתי למשל, כן? אז למעשה הוא פוגע. במודע או שלא במודע, בערכים אחרים. עצם האמירה שערך הוא עליון, הוא יותר חשוב מערך אחר, פוגע בשאר הערכים. ויכול להיות עד כדי כך, שהוא יגרום בשם אותו ערך, עוולה למישהו אחר. וזאת הסכנה הגדולה ביותר. שבשם ערך אחר, אחד, אני אגרום נזק, עוולה, למישהו, כי שמתי את אותו ערך לפני כל הערכים האחרים. ולמעשה מה שמסתתר מאחורי או עומד מאחורי הדברים האלה של מניטו, זה מה שקרה בהיסטוריה. אם אנחנו בודקים את ההיסטוריה, אנחנו תמיד רואים שבחברה מסוימת העדיפו ערך מסוים, ובשם אותו ערך עשו את כל העוולות האפשריות. אפשר לקחת המון המון דוגמאות. כן? כולם חוגגים עכשיו את ה-70 שנה לניצחון בסוף מלחמת העולם השנייה. אבל צריך לזכור שבשנות ה-30, לא בשנות ה-20, בשנות ה-30 במיוחד, מה שמכנים בשם הדמוקרטיות הגדולות בעולם, שמו את ערך השלום לפני כל הערכים, ובשם השלום הקריבו את צ'כוסלובקיה, את אוסטריה, את כל זה, וזה הביא בסופו של דבר למלחמה נוראית. כל זה בשם השלום, לשמור על השלום בכל מחיר. אבל כאשר יש לך בצד השני אחד שלא מוכן לשחק את המשחק הזה, אז בשם האחווה, בשם החירות, כל פעם זה בשם משהו שהוא אמיתי. אבל התוצאה היא נוראית. ויש כאן מקום לשאול. בוודאי, בוודאי. בוודאי, מה זה בשם השם? אני לא יודע מה זה בשם השם. המלחמות... לא קובע שמשהו נכון.
או מחליט שערכים מסוימים כן נכון.
לא, אז זה בדיוק הבעיה. ברגע שאני מדבר על ערך מסוים או ערכים מסוימים, אני כבר יודע שזה לא נכון.
כי זה משהו שבא מהאדם?
נורא פשוט, המלחמות הנוראיות ביותר, ועד היום זה המלחמות בשם הדת. דת כזה, דת כזה, לא משנה. מה עשו האומות הנוצריות במהלך מאות שנים? תמיד בשם הדת אפשר לבוא להגיד, אז לכן זה כבר... יהודי ששומע דבר כזה כבר צריך לבוא להגיד רגע רגע מה... בוודאי, בוודאי, עוד יותר. עוד יותר. עוד יותר. אתה רואה את זה בשם השם הזה, לא יודע מה זה בשם השם. זה הבעיה. ברגע שאני, האדם, קובע. אז אני קובע לא רק את מה מחייב אותי, אני גם קובע סדר עדיפות, סולם מסוים. בראש הסולם אני שם ערך מסוים, ואני פועל בשם הערך הזה כדי להשיג מטרה מסוימת. כן? אני כבר יודע שזה הולך לקראת אסון. הסיסמה של ישראל תהיה כל הערכים בו זמנים. לשכנע את מי? אני לא צריך לשכנע, צריך לעשות.
מה שאתה חושב זה נכון, זה
ענקי. קודם כל צריך לקבוע מסגרת. אם המסגרת שלי זה כל הערכים, או שהמסגרת שלי זה ערך מסוים. האוסף של הערכים. פשוט. לא חייב להיות. בוא. אני יכול לבוא להגיד, הנה, כל הערכים. השאלה מאיך אני יודע שזה כל הערכים, כן? אני יכול לבוא עם תפייה כזאת. למה לא?
זה מה ש... בזמן זה אתה שם את זה. זה עניין של זמן,
לכן מה שמתברר במהלך ההיסטוריה שזה לא עובד. כן, זה לא עובד, אבל זה רק במציאות ההיסטורית אפשר להוכיח את זה. תיאורטית אפשר באמת לבוא להגיד אין ערך אמיתי, יש ערכים. אנחנו בעולם של הריבוי, ריבוי הערכים. השאיפה שלנו צריכה להיות לאחד את כל הערכים האלה. זה נקרא קדושים תהיו. זה נשמע מאוד פשוט, אני יודע. כן. זה מסובך, כן. יכול להיות שצריך גם שיתוף פעולה. כי באמת מה שאנחנו רואים שכל חברה מאז הדור הפלגה לקחה חלק מהערכים וטיפחה אותם במהלך ההיסטוריה. בלי שיתוף פעולה. ולכן כל, מה שיצא שזה כל פעם ערך מסוים גבר על שאר הערכים ואיזה גרם לעוולות. מאז ימי קדם עד ימינו אנו. כן? והכוונות היו טובות. זה לא שהכוונות לא היו טובות. הכוונות היו טובות מאוד. אבל חברה שמתבססת על ערך מסוים ולא לוקחת בחשבון את הערך הנגדי, סופה ידוע מראש. זה מה שההיסטוריה מוכיחה. זה נכון ברמת האידיאולוגיות, זה נכון ברמת הדתות, כל דבר. אפשר להראות בשם אידיאולוגיה, אפשר להראות בשם הדת, אפשר להראות בשם כל דבר. עם כוונות טובות. כל אמירות של מה שדיברנו שבוע שעבר של קאנט לגבי הצו הקטגורי, האוניברסליות של הצו הקטגורי הזה, זה מתברר כלא נכון פשוט במישור המציאותי ההיסטורי. זה יפה בתיאוריה, זה מתבסס על מושג מופשט של האדם שלא קיים בשום מקום. למה הוא לא קיים? כי מאז דור הפלגה אין דבר כזה אדם. יש חלקי הזהויות האנושיות הם אחד, כמו שמייטו אומר, אחד חלקי 70 הזהות האדמית. אז כל עוד שזה המצב, אי אפשר בפועל לדבר על, 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 על משהו אוניברסלי שמחייב אותי כל אדם בריא בנפשו. ולכן מה שאנחנו רואים זה אכן הרדוקציה של ההגדרה של המושג של הטוב בכל חברה אחר, בכל חברה אנושית למושג אחר. אצל היוונים זה היה יפה, אצל האנגלוסקסים זה התועל, התועלתני, אצל הגרמנים זה הסדר וכולי, אצל כל אחד. כן? למה? כי כל זהות אנושית היא רק 1 חלקי 70 מהזהות המקורית. וכל עוד שזה המצב, זה לא יכול לעבוד. אלא אם כן, פתאום יש שיתוף פעולה בין אותם 70 אומות כדי לבנות מחדש. וזה בדיוק התפקיד של ישראל. בשביל זה יש עם ישראל. להיות הגורם שמחבר בין כל האומות האלה כדי שביחד יבנו מחדש את הזהות הזאת. אז אפשר לדבר על המושג של האדם. לפני זה אי אפשר לדבר על המושג של האדם. זה משהו שנשאר תיאורטי לחלוטין, מופשט, אבל המציאות לא עומד במציאות.
זה השלימות?
אני לא יודע מה זה השלימות, זה הקדושה. השלימות אני לא יודע מה זה. בסדר? אז אומר כאן, אפשר לכתוב את היסטוריית האדם כניסיון לקדם ערך מסוים על חשבון שאר הערכים. אך כל פעם מחדש נכשל הניסיון וההמונים משלמים את מחיר הניסיון הכושל. במאה ה-19 ובמאה ה-20 היו ניסיונות רבים כאלו, והתוצאות ידועות היטב. על מזבח הצדק החברתי או אחוות העמים הוקרבו מיליונים. על מזבח שמירת השלום בכל מחיר נפלו עשרות מיליונים. אחרי הסיסמה חופש שוויון ואחווה או סיסמאות לאומיות אחרות, הלכו מיליונים לקרב ולא חזרו. נשמע פסימי ביותר, אבל זה המציאות. אי אפשר להתעלם מהדברים האלה. האדם השופט את ההיסטוריה האנושית עד כה עלול להגיע לתפיסה טרגית ולהישאר ללא תקווה, כאשר הוא מגיע למסקנה שאין אפשרות להקים חברה שבה יכולים כל הערכים להתקיים בהרמוניה ובאיזון הנכון. העדפת ערך מסוים גורמת להקרבתם של כל שאר הערכים על מזבח אותו ערך, המשמש ערך אופנתי תורן. תגובה אפשרית לייאוש זה היא אכן הסיסמה, תנו לחיות. תנו לחיות לפי היצרים שלי, תנו לחיות לפי הנטיות שלי וכו'. וזה מה שאנחנו רואים. זה מה שאנחנו רואים. החל מסוף מלחמת העולם השנייה, הסיסמה היא תנו לחיות. אכזבה טוטלית. של כל מה ש... מכל מה שקרה לפני זה. במיוחד על ידיות. ואז צריך למחוק את הדרישה של לפעול למען הכלל. אחרי מאותו רגע אני פועל למען עצמי. מימוש עצמי. זה כבר ה-New Age בדרך. זה לא סתם מופיע פתאום. זה בא כתגובה למה שהיה. אז אני אחיה בבוע שלי. עם הערכים שלי. ואתם לא תגידו לי מה חשוב ומה לא חשוב. אני אקבע. ואני ארצה לעשות את הכל כדי לממש. מדברים על הפוטנציאל, על השאיפות. על... אפשר לדבר על הכל. כן? אז זה בדיוק מה שקורה היום. בגלל המשבר הזה. ייאוש טוטלי, אי אפשר יותר להקים חברה צודקת. וזה לא רק חברה, זה גם ברמת הסביבה וכו'. אז אני אדע קודם כל לעצמי, ורק לעצמי. וזה גם מחלחל בתוך עולם היהודי. פתאום רואים בחזרה לא רוצה להגיד מה אני חושב. אבל רואים, רואים, פתאום אנשים חוזרים 200 שנה אחורה. למה? כי אני רוצה לדאוג לעני שלי, לעולם הבא, הפרטי שלי. אני עסוק בעצמי, זה הכל. אידיאליזם. זה עצוב, אבל זה המצב. בוודאי. בוודאי.
אבל יש פה גם נקודה שגם בעצם העני הפרטי באמת בא לידי ביטוי, מה שפעם זה לא היה קורה. שהיה נבלע בתוך חברה מסוימת. היום כל אחד יש את האפשרות לתת ביטוי לעצמו, להראות את עצמו.
נכון.
יש דברים שלילים, אבל זה גם יש פן חיובי, זה כן התקדמות מסוימת.
כן, יש פן חיובי, נכון. לא אומר. זה חלקיינו. זה מקיצוניות לקיצוניות. ולכן כאן במה שהוא אמר לפני זה, הנקודה החשובה זה כל הערכים בו זמנית ובאיזון הנכון. זה התפקיד של המשרד. כל הבירור של התורה שבעל פה נועד לדבר הזה. איחוד הדברים והאיזון הנכון בין הערכים. זה לא שחור ולבן אף פעם. יש תמיד פנים לכאן ופנים לכאן. יש פנים לחייב, יש פנים לזכות. יש פנים להגיד טהור, יש פנים להגיד טמא. יש פנים להגיד כשר, יש פנים להגיד טרף. טוב, יש פעמים להגיד אסור, אבל מה מכריע בנקודה מסוימת, זה הבירור של התורה שבעל פה. לא דברים מופשטים, במציאות, איך אני מכריע. בהינתן כך וכך. אבל בהינתן משהו, מצב שונה, האחרה תהיה אחרת. זה לא אומר שהעקרונות לא נצחים. עיקרון זה עיקרון. אבל מה אני כרגע מעדיף? אז יש אחר כללי בית הלל ולא בית שמאי, חוץ מכמה מקרים.
כשאתה למסקנה הזאת שאדם דואג רק לעצמו, זה מתוך זה שהחיים שלו מאוד מאוד קשורים.
זה לא קשור, זה לא קשור, זה עניין פוליטי. לא קשור, זו אופציה האידיאולוגיה הפוליטית. זה לא קשור, זה נכון בכל מקום. כמה ספרים של פסיכולוגיה בגרוש יוצאים כל שבוע. זה בדיוק כדי לתת מענה על המצבים האלה. זה פסיכולוגיה בגרוש. אם גר שלי יכול ללמוד פסיכולוגיה, אבל זה קשה. אז לא... לא... לא עושים את זה. טוב. אומר כאן. אולם עדיין נשארת ללא מענה השאלה מדוע ערך של חופש, ערך זה של חופש הפרט, של זכויות הפרט, הבא לידי ביטוי באמירת תנו לחיות, ולא מגבלה מחייבה אותי. וכאן זו הבעיה היסודית. הרי אותם האנשים שאומרים, אני רוצה לחיות לפי הערכים שלי, ואתה אל תגיד לי וזה שום דבר, הם בעצמם מחייבים את עצמם. מה המקור? גם כאלה שדוחים כל ערך. בעצם התחייה זה גם ערך. אז תסביר לי למה זה דווקא מחייב אותך. זה לא קשור. למה זה מחייב אותך? ברור, אבל השאלה האונתולוגית היא מדוע זה מחייב אותך. אתה צריך לתת לעצמך מענה. אם אתה בא ואומר אין שום דבר, אין משמעות לכלום, אני רוצה רק ליהנות וכו', כן? אז למה זה מחייב אותך? כן, אבל זה
לא...
בסדר.
אז הוא קובע לעצמו.
נכון, בסדר. אבל זה לא תשובה אונתולוגית. זה לא תשובה אונתולוגית. זה לא תשובה. זה לא תשובה, זה עובדה. כן, כן. כן, בסדר. זה נכון, אבל זה עובדה. זה לא הסבר. שאלה, למה יש משהו שמחייב אותי? מאיפה זה בא? לא משנה מה. אבל למה אתה החלטת דווקא להיות כפוף לערך הזה? זאת השאלה. מאיפה זה בא? לא, זה לא עניין מוסרי.
לא, משהו שחסר לי, משהו שמוצאת לו ביטוי, אני הולך, אני אלך איתו.
כן, בסדר. אתה מציין עובדה. חסר לך משהו, אתה רוצה להשיג. זה עובדה. זה לא הסבר. עובדה, עוד פעם, זה עובדה, זה לא הסבר. זה לא הסבר. כן? כי אותו ערך שאתה בחרת, שאתה אומר שזה חסר לך, אתה אומר זה הדבר המוחלט שחסר לי, כן? כן, יש משהו מוחלט. אז למה אתה אומר זה יחסי? יש כאן סתירה לוגית באמירות. נכון, זה מוחלט אצלו. זה זה וזה לא משהו אחר. אז זה לא יחסי, למה הוא אומר שזה יחסי? למה הוא אומר שהמוסר הוא יחסי? אני מסכים מזה, זה לא משנה, אבל גם אצל זה יש משהו מוחלט. זה לא משנה, עצם העובדה שיש משהו מוחלט שמחייב אותי דורש הסבר. איך יכול להיות שהדבר הזה הוא מוחלט? עד כדי כך שאני מוכן להקריב את החיים שלי.
זה נותן לי ערך.
מה?
זה נותן לי ערך עצמי. אם אני אומר כל יום אני יכול לשנות את היד שלי או הרעיונות שלי, אז זה משפיל אותי.
אבל אם אני אומר שאני קובע משהו אבסולוטי, יש סתירה במושגים. יש סתירה, או שזה אבסולוטי או שזה לא. אז זה יחסי. כן, זה יחסי, זה לא אבסולוטי. אבל זה לא, או שזה אבסולוטי או שזה יחסי. זה לא יכול להיות אבסולוטי בשבילי. לא, 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 הדיון. הדיון הוא צריך להיות אונתולוגי. או שזה יחסי או שזה אבסולוטי. אין באמצע משהו אבסולוטי בשבילי. במישור המוסרי אני מסכים. בסדר, אבל לא במישור האונתולוגי. גופו של עניין זה לא יכול להיות. אם אני בא ואומר זה הדבר המוחלט, ואני מוכן עד כדי כך, אפילו מוכן למענו להקריב את חיי, כן? לא משנה אם זה אמיתי או לא, זה ככה בן אדם. זה אומר שזה משהו מוחלט, שאומר שאני מכיר שיש משהו שהוא מוחלט. אז אם הוא מוחלט, הוא צריך להיות מוחלט. הוא לא יכול להיות מוחלט בשבילי בלבד. אפשר לתת תשובה כזאת. אפשר לבוא להגיד שיש חוכמה, והחוכמה הזאת תכליתה להשיג את האמת, ולמען השגת האמת אני מוכן לפעול. זה פחות או יותר התשובה של הפילוסופיה. יש לי איזושהי אינטואיציה, זה ברמת האינטואיציה, שאותו ערך הוא מוחלט, כן? ואני רוצה דרך החוכמה להשיג את את המוחלטות הזאת. זו התשובה של הפילוסוף. עובדה ש יש ויכוחים אינסופיים מה זה החוכמה הזו. יש שיטות שונות לגבי הדרך ההשגה וכו'. אבל אפשר לבוא להגיד, כן, אדם באופן טבעי שואף להשגת החוכמה, ומבחינתו השגת החוכמה זה אומר להפוך את אותה אינטואיציה עמוקה שיש בנפשו לגבי מוחלטות של ערך זה או אחר, והוא רוצה להפוך את האינטואיציה הזאת לוודאות. אבל אם הוא מגיע לזה, איך הוא יסביר שזה יהיה רק עבורו ולא עבור כולם? אם זה מוחלט, צריך לחייב את כולם. אז זה לא מוחלט.
אם זה מוחלט, אתה פוסל את כל האחרים.
ברור.
רק אתה צודק.
נכון.
אז אתה אדם אמיתי והשני לא.
כן.
לא הגיע
נכון, נכון.
זה התרגום שלך, זה מה שאמרנו בהיסטוריה.
זה התרגום המוסרי. בדיוק, זה התרגום המוסרי. אבל אם זה מוחלט, זה מוחלט. אני לא יכול לשחק ולהגיד, זה מוחלט, אני שומר את זה לעצמי. זה בגדר של התנסות או
אפילו יותר. בגלל זה הגיעו למצב הזה.
נכון, אבל גם מי שאומר את זה אומר שהיחסיות היא המוחלטות.
הוא נפל בקצה
השני. גם מה שאומר את זה מכיר בדבר כזה שהוא מוחלט. היחסיות של המוסר.
זה
מסכים עם זה, אני רק, מה השאלה שמניטו שואל היא שאלה מאוד כאן מאוד לא פשוטה. גם מי שבא וטוען שהכל יחסי, הפך את היחסיות הזו למוחלטות. והוא ירצה לוודא את האינטואיציה שלו לגבי המוחלטות של היחסיות, היא נכונה. וזה דרך השגת אותה חוכמה שתאפשר לו להוכיח את הדברים. נכון שניזוי, כן, אבל פעם יש כאן מוחלטות שמתגלה, והשאלה זה מאיפה זה בא ולמה האדם נשאר נבוך סביב האמירה הזאת. מסיבה פשוטה, אם מנקודת המוצא שלי היא שהכל אימננטי, אז אין לי תשובה. הוא אומר שכדי להודות שאכן יש דבר כזה מוחלט, אני צריך לעבור מהמישור החיצוני לעולמו של האדם, לעבור מהמישור האימננטי למישור אחר לחלוטין, והאדם לא מוכן, אבל מודרני לפחות, לא מוכן להגיד את הדבר הזה, והפילוסוף מעולם לא היה מוכן לבוא להגיד את זה, כי הנחת היסוד שלו ש אין שום דבר מחוץ לעולם. לא, מחוץ לעולם. ולכן הטענה של מניטו היא שבנתונים האלה תמיד אי אפשר יהיה תמיד להגדיר מהו המוסר. תמיד אנחנו נגיד למוסר זה משהו אחר. אי אפשר יהיה לבוא ולהגיד מה זה הטוב. כי אנחנו תמיד נגיד הטוב זה משהו אחר. למה? כי אנחנו מפחדים מלהתמודד עם השאלה האם יש משהו מעבר לעולם האימננטי. זה הבעיה של הפילוסוף. הוא לא מוכן לצאת מהמסגרת הזאת. כי זה הנחת היסוד שלו. האלים מעולם לא דיברו.
אז זה מבוססת על הפילוסופיה.
מאז ומתמיד. נגיד שיש משהו היתרונומי, למרות שיש לי את האינטואיציה של המוחלטות. למרות שאני חש שמשהו מחייב אותי, ואם זה באמת עד כדי כך, שיש משהו מוחלט, אז זה באמת מוחלט. אז כמובן אפשר לטשטש את הדברים ולהגיד, טוב, הדיון הוא למה אני חש ככה והשני לא. כן? אבל זה לא אותו דיון בכלל. זה כבר לברוח מהדיון הזה. זה לברוח. כי אני לא רוצה להתמודד עם האינטואיציה. היא מפחידה. אגב, בפילוסופיה אין שום מקום לאינטואיציה עד שהגיע באקסון. אף אחד לא היה מוכן להתמודד עם הדבר הזה אינטואיציה. זה החידוש העיקרי של ברקסון. ברקסון. הוא הראשון שמדבר על האינטואיציה. מה המקום של האינטואיציה בתודעה האנושית? לפני זה התודעה האנושית הייתה בסופו של דבר שכל טהור. תבונה טהורה. בוודאי שיש. בוודאי שיש. מה זה? לא צריך להוכיח, כל אחד חי את זה. כששואלים את כל המדענים הגדולים מאיפה בא להם ההברקה. אינטואיציה. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. בוודאי שיש להם תשובה, אינטואיציה, וזה אמיתי. יש תיאור בזיכרונות של שרודינגר. שנים עבד על המשוואה שלו, אז הוא מתאר איך הוא הגיע. ככה הוא כותב בזיכרונות שלו. באמצע אקט מיני הופיע מול עיניי המשוואה. זה תיאור מעניין, לא? מה? זה תיאור מעניין. כנראה שלא. קיבל פרס נובל, לא? ככה הוא כותב בזיכרונות שלו. לורן שוורץ, אחד מהמתמטיקאים הגדולים ביותר של המאה ה-20, מתאר אותו לילה סוער, לא במובן הזה, סוער בגלל מזג האוויר שהיה בחוץ, שאחרי שנים שהוא ניסה לעשות את מה שהוא רצה לעשות, אמר הכל התבהר בן רגע. אז אפשר לבוא ולבוא כמובן, לבוא להגיד שכל המחשבה שלהם למעשה הייתה עסוקה שנים וזה, ופתאום הכל התבהר. לא, זה אינטואיציה, מה לעשות? כן? אבל זה עברה, זה עברה כך, כן? זה אינטואיציה, טוב, בסדר.
אבל עדיין זה השכל, עדיין אתה עושה סדר בשכל בגלל שמשהו חיצוני, זה גירוי חיצוני, זה רק למקום אחר בשכל, ואז הם מוציאים את זה מהגירה כאילו.
נכון.
אבל עדיין זה... כן,
אבל הבן אדם מתאר את זה כאינטואיציה, לא כמשהו שפתאום מבחינה לוגית התברר. אבל הפילוסופיה לא רצתה לשמוע מהדבר הזה. הראשון שכותב ממש על הדברים האלה זה באמת זה ברקסון. ושנייה, ומאז יש מקום, מתחילים לתת מקום לדמיון ולכל הדברים האלה. אבל לפניו לא. זה מגיע את התבונה הטהורה, זה לא יכול. לא יכול להיות. טוב, אבל עוד פעם, אנחנו על הגבול כאן, אנחנו על הגבול כאן בין אימננטי ולא אימננטי. אבל לא רוצים לדון בדבר הזה. יש במאמר הראשון שמניתו כתב שבתרגום שנקרא הנוסטלגיות של הבורא, תרגום לא נכון בעברית, נגיד השם געגועים או משהו כזה, כן? כדאי לקרוא מי שיודע. יתרגמו לי את זה לי, ככה שנים, אבל יתרגמו את זה לי. לא, כי על כל משפט שם צריך עמוד וחצי של הערות בערך. הוא שואל את השאלה הזאת, כן? ממש בהתחלה בפסקה הראשונה. הוא אומר שכל נוכחות, אומרת דרשי. זה היה מאוד דומה לשאלה של היידגר, השאלה הגדולה שלו, שמדוע יש משהו במקום כלום. אבל הוא מוסיף שם דבר אחר. כל נוכחות אומרת דרשי. למה? יש לי אינטואיציה עמוקה שיש משמעות לנוכחות. זה היידגר וברקסון ביחד. הוא אומר שלהיות פילוסוף זה להתייחס לאינטואיציה הזו, שיש משמעות לכל נוכחות, ולחפש דרך החוכמה, דרך להשיג את המשמעות. הפרזה ממה שכתוב שם, כי בעברית אי אפשר לתרגם ממש את הדבר. וזהו בדיוק אותה שאלה. כאן הוא ניסח את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. אבל זה בדיוק אותה שאלה. מה המקור של האינטואיציה הזאת? טוב, אפשר כמובן להתפצף כאן עכשיו ולבוא ולהגיד מה פתאום אתה אומר שכל נוכחות זה אומרת דרשי. לא, מה הנוכחות של הספר הזה? זה חפץ, כן, לא. לא מתייחס סתם לחפצים, לבני אדם. זה מאוד דומה ללוינס. לוינס אומר שאני רואה את הפנים של מישהו, אני רואה מעבר לפנים. מעבר לפנים. אבל אז לוינס עושה עוצר, אומר, עד כאן התפקיד שלי בתור פילוסוף, להביא אתכם להכרה הזו, שיש בפנים של כל אדם באשר הוא אדם, משהו שהוא מעבר לפנים שלו. בזה סיימתי את העבודה שלי בתור פילוסוף. בתור איש פרטי שמאמין, אני אגיד לכם שזה גילוי אלוקי, אבל לא בתור פילוסוף. דיוק הגבול שהפילוסוף לא רוצה, לא יכול לחצות. כי להגיד שיש גילוי דרך הפנים של האדם של נוכחות אלוקית, זה מעבר להנחת היסוד של הפילוסופיה. זה אומר שיש אלמנט שהוא לא אימננטי, שאני מכניס לתמונה, לא בתור פילוסוף, ולוינס היה פילוסוף, אמיתי, לא יכול לעשות אותו. לא יכול לחצות. זה אותו דבר. אני חש שיש ערך שמחייב אותי, עד כדי כך שאני אומר זה ערך מוחלט. מה המקור? הפילוסוף לא יכול כי הוא בצד השני, לא יכול לענות כי הוא בצד השני שלי. אין לו תשובה בעולם האמנה. ואז הפתרון היחיד שלו זה מיד להסיט את הדיון לכיוון אחר. זה מה שמה הייתו רוצים לשאול. אבל הוא לא פילוסוף, לא, או פילוסוף או מאמין. אין דבר כזה פילוסוף מאמין, זה הטענה של מניק. זה גם מה שלוינס אומר. פילוסוף, פילוסוף, מאמין זה משהו. עכשיו, המאמין זה לא בהכרח מאמין במובן שאנחנו רוצים להבין אותו, כן? מאמין בקיום של אלוקים וכו' וכו'. מטריאליסט הוא מאמין. הוא מאמין שאין, אבל הוא מאמין. הוא לא כבר מדבר בתור פילוסוף. הוא עובר את הגבול הזה. זה מה שלוינס רוצה שנבין. יש גבול. אי אפשר לעבור את הגבול הזה. כל דבר שתגיד מעבר לכך, זה כבר בתור איש מאמין. מאמין במה זה סיפור אחר. אבל לא בתור פילוסוף, כי אתה עוזב את ההנחות היסוד של הפילוסופיה באותה נקודה. הכל, הכל. אתה מגיע לכאן. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סליחה, מה שאתה בא ואומר שאתה רואה בפנים של אדם משהו מעבר לזה, זה לא נכון. אפשר להתווכח איתו. כי מה שונה אדם מחפץ כלשהו? הוא גוף. אז מה אתה רואה? הקווים של הפנים? מה אתה רואה? שהעיניים... מה אתה רואה? אפשר להתווכח. כן? ברור. אבל יש מי שרואה ומי שלא רואה. יפה. אז מי שלא רואה יגיד מה פתאום, מה ראית? לא, זה בדיוק על התפר הזה. אבל ברקסון רוצה כן להכניס את זה בתוך התודעה הפילוסופית. כי עוד פעם, הוא יהודי מלידה, כן, אבל הוא לא יהודי במובן ה... לא, 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 אפילו לא כל ההגות שלו היא לא יהודית, היא נוצרית. אבל יש לו אינטואיציה נכונה בקטע הזה, כן? לכן הוא אומר, אנחנו כפילוסופים חייבים לדון בנתון הזה שנקרא אינטואיציה. אי אפשר להתעלם. אנחנו לא רק שכל טהור. יש לנו גם אינטואיציות. עובדה. אנשים ככה מתארים. אתה יכול לבוא ולהגיד, זה לא, כי באמת זה כבר היה בחשיבה, ורק יצא לידי פועל על ידי גורם חיצוני, גירוי כזה או אחר. לא. בסדר, אומר, ברגע שאנשים מתארים, מדברים בצורה מסוימת, אני צריך להתייחס. יש תופעה מקבילה, למשל, הפילוסופיה במשך עד המאה ה-20, אחרי המלחמה, לא התייחסה לספרות. זה פלא. זלזלו. הם סופרים. זלזלו. פתאום בשנות ה-50-60 מתחילים להתייחס. יש הסבר מדוע זה כך, כי הפילוסופים כבר לא הבינו שום דבר במדע, אז מה שנשאר להם זה ספרות. ככה מה נשאר להם? ביקורת ספרות. אבל מה הסופר מתאר בספר? עולם דמיוני. קוהרנטי, שלא פועל לפי הרציונלי, שלא פועל לפי כללי לוגיקה, שמתבסס על כל מיני אינטואיציות. אי אפשר, אין מקום. וברגע שברקסון ועוד כמה אחרים עברו בדרך, פתאום זה כן נותן אפשרות לדבר על הדברים. זה לא אומר שמה שהם אומרים, זה לא קשור, עצם התופעה. אז יש משהו שבאמת כאן נמצא על הגבול, והשאלה אם אני מוכן לשמוע משהו מעבר לזה. לא, הוא פועל במסגרת נתונה, זה לא שהוא מגביל את עצמו, הוא פועל במסגרת עם הנחות יסוד, וברגע שמבינים את ההנחות היסוד, מבינים מה המסגרת. אני לא יכול לצאת מהמסגרת, זה כבר לא פילוסופיה, זה הגות, כן, זה משהו אחר, אבל זה לא פילוסופיה. צריך להצמד להגדרות. אה? כן, כי חושבים שכל ההגות היא פילוסופית. ממש לא. הגות זה הגות ופילוסופיה זה פילוסופיה. ההגות יכולה להיות פילוסופית או לא יכולה, או יכולה להיות לא פילוסופית. כן?
זה לא קשור.
לא קשור. ספרות. זה הגות. בצורה מסוימת. זה לא פילוסופיה. שירה. זה הגות. האם זה עומד בקריטריונים של הפילוסופיה? ממש לא. אבל מה המשורר כותב? הרהורי ליבו. מה זה הרהורי ליבו? עולם דמיוני?
מאיפה זה בא כל הדברים?
מה?
מאיפה זה בא כל הדברים האלה?
לא בסדר, אני לא יודע. אני לא מתחבר לדברים האלה.
זה קיים.
אני אומר, אני דן את זה בזה, אני אומר, אני לא מתחבר, כן? שירה זה אחד מהדברים שאף פעם לא הבנתי, אבל זה לא משנה. זה קיים. בסדר, אז במקרה שלי לא מדבר אליי, בסדר.
זה כמו תמונות.
ברור, ברור, אני... בסדר, לא, לכן, בסדר.
פתאום צבע מוצא חן.
כן, נכון, נכון.
מילה מדברת.
נכון, נכון, נכון.
זה לך את הכל.
לא, זה, 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 זה ברור, כן? מה? זה יפה.
מתמטיקה זה שיא היופי.
זה אסתטי, זה יפה.
אסתטי המוחלט.
בוודאי, בוודאי. אפשר להבין שמישהו לא...
אז תבין שיש אנשים
ש... ברור, לכן אני אומר. לכן אני אומר.
אני מתמטיקה לא מדברת.
אני מודע לזה. לפני 40 שנה הייתי אומר משהו אחר, אבל היום אני... מודע לדברים האלה. בסדר. יפה, בסדר. עדיין, יש מקום לדון בכל הנושאים האלה. בסדר? זה מה שהוא שואל כאן. זה לא, אני אמרתי, השאלה היא לא פשוטה בכלל, כן? אז זה מסביר כאן. האדם הישר נשאר איפה נבוך מול מוחלטות הערכים. או לפחות מול מוחלטות הערכים שהוא רואה אותם כמחייבים אותו. והוא גם שואל את עצמו מדוע איננו חיים בעולם מסודר שבו חיים בשלום כל אותם ערכים. מדוע אני נתון לדילמות מוסריות? מדוע כאשר אני עסוק בחסד הדין אינו יכול להתקיים? מדוע כאשר אני עסוק בשמירת שלטון החוק אני עלול לגרום לעוולה מוסרית? כן? טוב, כאן אני קצת אופטימי שכל אחד שואל את עצמו את השאלות האלה, לא בטוח. כן. כן, עוד נו, אני שוטר.
בכפר מימון, בדיוק על השאלה הזאת.
שוטר. כן, צודק.
אמן למוסריות.
כן.
והוא לא הבין, הוא לא הבין בכלל מה אני מדבר.
כן, בסדר, אבל הוא מבחינתו צודק. הוא שוטר. הוא הנציג של שלטון החוק. הוא רק הוא שוטר, הוא לא בסדר? אבל נניח שכאן שואלים את השאלות האלה. באמת יש כאן שאלה? טוב, אז מה אנחנו נגיד? תשובת המיתולוגיה הייתה פשוטה. גם בשמיים האלים, קרי הערכים, רבים כל הזמן, נלחמים זה בזה. קודם כל זה תיאור מעניין של המיתולוגיה. כי מיד הוא מזהה את האלים עם הערכים. ברור, ברור, זה ברור, כן. נכון, נכון.
הערכים נולדו האלים.
לא 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 מי שמבין את הסיפור המיתולוגי מי שמבין את מה שאותם סיפורים מבקשים להעביר הלאה מבין שמדובר על ערכים הדוגמה הפשוטה ביותר זה הסיפור של אודיפוס כן אפשר לקרוא את זה בצורה פשטנית, ואפשר אחרי 2000 ומשהו שנה להגיד כמו פרידה, אבל יש משהו מאוד עמוק בסיפור הזה, וזה קיים בכל אדם וכו' וכו', כן, מה ניתו היה אומר על זה, כן, נכון, אבל לא אצל היהודים. זה קיים אצל כל מי שחונך בדרך של החברה המערבית. כי זה מעביר מסר מאוד מאוד מסוים, כן? עובדה שאפשר להבין בדיוק מה ששמענו כאן, שמענו מגלים ערכים מסוימים. בסדר. אז מה המסקנה? טוב, יש ערכים, אבל יש מלחמות גם בשמיים, אז מה אתם רוצים בארץ? כן? לא. זה המצב, זה המצב. כן? אז הוא אומר, אם כך המצב בשמיים, אין סיכוי שבארץ זה יהיה אחרת, אין תקווה. הפילוסופים דחו תפיסה זו, והציעו להשתמש אך ורק בשכל האנושי כדי לפתור את הבעיה. האדם בכוחות עצמו יבחן את הדברים, יחקור את התנהגות הטבע, יחקור את נפש האדם, את רצונותיו ושאיפותיו, את נטיותיו ויצריו, ויגדיר מהו מוסר אמיתי, מהו מעשה טוב. אפשר להיכנס את כל הפילוסופים הקיימים היום בעולם ולשאול כל אחד מה ההגדרה של מעשה טוב, וכל אחד ייתן הגדרה אחרת. ואז ישאל אותם, הרי כולכם למדתם את מה שקאנט אמר, איך יכול להיות שאתם נתתם תשובה שונה? אבל זה עובדה. ברגע שהפילוסוף מנסה לחפש את מקור תוקפם של אותם ערכים, הוא נשאר ללא תשובה. אין לו קריטריון אובייקטיבי רציונלי שעליו הוא יכול לבסס את תוקף הערכים. וזה כאן הבעיה. קריטריון אובייקטיבי. האם יש בידי האדם יכולת להגדיר משהו כאובייקטיבי? זה חזרה למה שקאנט, כן, יש את הצד הקטגורי שחבוי בנפשו של כל אדם בריא ורק צריך לחשוף אותו ואז הוא יגיד, כן, כן, אמנואל, אתה צודק, זו ההגדרה הנכונה. במציאות אנחנו לא רואים את זה. איך אני יכול להגיע משהו כאובייקטיבי? אבל אז אם ככה, זה אומר שהטענה או השאיפה של הפילוסופיה להשיג את החוכמה, את האמת, היא שאיפה שם. ואגב, זה מה שמתברר, מה שמעניין אותם זה לא ההשגה, אלא זה הדרך. טוב, זאת השאלה של היידגר לגבי המטאפיזיקה. זה לא הפילוסופיה כפילוסופיה, זה החלק המטאפיזי בתוך הפילוסופיה שהוא בעייתי, והיידגר אומר, צריך להרוס אותו, וגם לשכוח ממנו ולהתייחס למציאות. כי באמת, זה לא מוביל אותנו לשום מקום. לא רק שזה לא מוביל אותנו לשום מקום, זה הוביל אותנו לכל הפשעים של מלחמת עולם. לא. תאר לי את הכיסא כאן. איך אתה מתאר לי את הכיסא? לא, אם זה אובייקטיבי, על סמך התיאור שלך בלבד, אני צריך, אם יש לי כישרון לצייר את הכיסא, צריך לדייק בדיוק את העתיק של הדבר הזה. זה מוסכמה חברתית. זה מוסכמה חברתית. אם אני הופך את הדבר הזה על הצד, זה כיסא. אז אתה אומר, כי אתה יוצא מדבר הזה, אבל זה לא כיסא לצד, זה אוסף של עצים שחוברו בצורה לא ידע שלומית. מה יש לי לעשות עם הדבר הזה? אני יכול לעמוד. לא, זה מוסכמה חברתית, בכל המושגים האלה זה מוסכמות, כן? לפי הפילוסוף. לפי הפילוסוף זה מוסכמה חברתית ותו לא, אי אפשר לבוא להגיד משהו אחר. אבל התיאור לא יהיה אובייקטיבי, אתה רואה משהו, אני ראיתי בדיוק אותו דבר, שנינו נתאר משהו אחר. טוב, ברור, זה בסדר, אבל זה כבר...
גם מציאות.
לא, לא, כי יש כבר אידיאולוגיה. לא, זה לא, ההיסטוריון לא אומר שהוא מתאר מציאות. מה? לא, אבל אני אומר, אני רואה מישהו שלא יודע מה, פותח את החלון, כן? בסדר? אתה תתאר את זה בצורה מסוימת, ואני אתאר את זה בצורה אחרת. חוץ מזה, זה המציאות שאתה רואה דרך העיניים, נכון? ממש לא. זה המציאות שהמוח שלך שחזר. לא שמה שראית דרך העיניים. דרך העיניים באמצע יש לך כתם שחור. אתה לא רואה כתם שחור, אלא אם כן יש לך בעיה בעיניים. כל מציאות זה מעשה איזה שרזור של המוח שלך. אה? לא, אין מציאות. במובן הזה. אובייקטיבית. מה? למה? לא, זה, לא, זה שרזור, זה שרזור, זה שרזור שהמוח שלי עשה. אני מקווה שאף אחד מכם לא רואה שכתם שחור באמצע התמונה. איך המוח יודע לסלק את הכתם השחור הזה, הנקודה השחורה? הוא מתעלם מאותה נקודה ומשלים את התמונה, לבד. ההשלמה הזאת היא לא אובייקטיבית, היא שלי. כל התעתועים שרואים, חלק רואה תעתוע, חלק לא רואה, רואה בדיוק מה שמסתתר מאחורי הדבר הזה, איך יכול להיות? כי זה המוח. אנחנו לא רואים דרך העיניים. המוח שבונה תמונה, משרזר תמונה, על סמך האותות החשמליים שהוא קיבל, משרזר תמונה וכל אחד משרזר אחרת. מה שמעיתו היה מוסיף, זה בכלל גם לא המוח שרואה, זה הנשמה שרואה. בסדר? אבל נעזוב את הקטע הזה כרגע. השאלה הגדולה זה על סמך מה המוח משרזר. אבל יש הרבה דברים שאת פותח ספר, כבר לא שמה לב למה שכתוב באמת, המוח משלים לבד. אם משלים טוב או לא משלים טוב. כן.
אני מתעסקת בציור.
כן.
אני אומר לו אובייקט. כל אחד מצייר אותו, מעוות אותו, כי יש לו בעיה בתיאור של מה שרואים עם היד. אבל בסופו של דבר כולם מבינים איפה העיוות שהוא עושה. בסופו של דבר יש אחד שיצליח בדיוק לצייר מה שהוא רואה.
כן.
אומר שיש משהו אובייקטיבי
שכולם מנסים לצייר. לא, זה לא הגדרה של אובייקטיבי. במקרה יכול להיות שמאה אנשים יראו בדיוק כי כך וכך. זה עדיין לא הופך את זה לאובייקטיבי. לא. לא. עובדה שיש כאלה שיודעים לצייר וכאלה שלא יודעים לצייר. לא, לא, אין לי שום איכות בשום דבר.
אני יודעת
משהו. לא, אבל אני אומר, מה? אני לא, איך את יכולה לבוא להגיד שזה בעיה כי אני לא יודע לתארגן את מה שראיתי, או ראיתי משהו אחר באמת?
אז זה עולם הדמיון,
אתה
יודע שזה הדמיון.
זה לא עולם הדמיון.
זה לא עולם הדמיון, יש...
יש משהו אובייקטיבי שאתה יכול לצייר. כולם יכולים.
יש לא, אני לוקח מיקרוסקופ אלקטרוני ואני כבר לא אראה כיסא בכלל. זה לא קיים?
לא, כל מצלמה רגילה.
מה רגילה? מיקרוסקופ אלקטרוני בשבילי זה מצלמה רגילה.
המטרה של המיקרוסקופ הוא משהו אחר.
לא, לא משהו אחר, הוא לגלות מה יש במציאות. מגיע דווקא לרזולוציה יותר גבוהה. יותר גבוהה, אז אני כבר לא רואה עץ בכלל, אני מתחיל לראות מולקולות, ואחר כך אני רואה אלקטרונים שמסתובבים חופשי חופשי.
כן, אבל זה המציאות של האלקטרונים, כולם יראו עם אותו מיקרוסקופ, לא אחד יראה מולקולות.
אבל אני לא רואה דרך המיקרוסקופ, המוח משרזר תמונה על סמך אותות חשמליים שהוא קיבל, לא משנה אם זה מעין או ממשהו מלאכותי. לא, המוח משרזר לכל אחד תמונה שונה. אגב, אני לא יכול להעביר לך את התמונה שאני רואה כרגע. זה לא השרזור, זה הבנייה של מה שאת אומרת. זה כיסא כחול עם... עובדה שחלק מהאנשים לא רואים את זה כחול. לא, לא. מה זה יוצא מן הכלל? זה לא יוצא מן הכלל. האחוזים ניכרים של האוכלוסייה.
אבל נתנו שם לצבע.
זה לא משנה, כי מכיוון ש...
הילדו שזה אדום, למה אם יש לך?
אני לא יודע.
זה כיסא אדום, כולם יודעים שזה... גוון אחר,
נכון.
הוא לא יודע איך גם לתאר את הגוון, אבל מה שאבסוטי שזה כחול ולא כן. לא שחור ולא צהוב, לא.
כן, אבל עוד פעם, התמונה, נעשו המון ניסויים, כן? למשל ניקח את הכיסא הזה ונוריד קטע מסוים, בסדר? קודם כל ראיתי את הכיסא, אחרי כמה דקות או כמה שעות מביאים בדיוק אותו כיסא ולחסר חלק זה. חלק ניכר מהאנשים לא ישימו לב לזה שחסר חלק. מאיפה זה בא? מה זה המצינו? אבל הם רואים כרגע מציאות אחרת. אבל למה אני שולף מהזיכרון את מה שראיתי קודם?
מה שמניתו אמר על הקריאה בתורה.
ברור, ברור. תמונה, כשמראים תמונה שיש שם פרצוף ועוד כל מיני דברים, ואפשר לראות בתמונה שניים או שלושה דברים. כן, ועושים בדיקה, 100 אנשים. זה לא אשליה אופטית, בתמונה יש הכל. כל אחד יראה משהו אחר. איך יכול להיות? אבל איך יכול להיות?
מה שמשדר.
לא, 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 זה, כי המוח שלי שרזר תמונה מסוימת, והמוח של מישהו אחר, משהו אחר, אבל זה אותה, המקור הוא מקור אחד, זה סובייקטיבי, לא צריך לבעל מזה. כן? לפעמים זה לא טובתנו, כי באמת, אני יכול לפתח טכניקות של קריאה מהירה אשמח הדברים האלה, בסדר? טקסט בצרפתית באנגלית, כן? מורידים חלק מהאותיות, אני יודע, אני מצליח לקרוא אותו או לא? מבחינת המוח הכל כתוב.
תלוי עם המילה.
כן, לפעמים גם כן, ברור, 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 איך יכול להיות?
כי אתה רואה את האות הראשונה והאות
לא, יפה, בסדר, לא, לא, איך?
אתה רגיל לראות.
לפי קונטקסט, לפי זה, אני רגיל וזה, בחלק מהאנשים?
אבל בעברית
בעברית זה הרבה יותר קשה. בעברית זה הרבה יותר קשה.
זה לא צילום של מילה.
לא, 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 כי בעברית יש נקודות, נקודות, אבל למשל קריאה בלי נקודות, זה שחזור של המוח.
כמה אפשרויות?
ברור שיש הרבה אפשרויות.
אבל לא
בצפת. בסדר, אלא אם כן אני מתחיל להוריד עוד פה, עוד שם, ואז לפעמים, בן אדם נורמלי, ככה מוגדר, יקרא את העמוד השלם, אפילו יותר מזה, נותנים עמוד, שבהתחלה הכל כתוב כמו שצריך. לאט לאט מתחילים להוריד אותיות, ושואלים את האנשים בסוף. יש משהו חריג בעמוד הזה? למעלה מ-90% מהאנשים לא יגידו, לא רבתי. וכשמתחילים להראות להם כאן, אה, נכון, אה, זהו, זה מה יש. זה מה יש. אז כשמדברים על מציאות אובייקטיבית, זה בעייתי מאוד. זה בעייתי מאוד. כן. ובלי זה אין מדע, כן. כן. האם זה אובייקטיבי, הופך את זה לאובייקטיבי? שאלה טובה. זה בדיוק, זה הבעיה.
ברגע ששני אנשים שרואים אותו דבר, זה אובייקטיבי.
לא, זה לא אובייקטיבי.
זה אמין.
זה בחזקת מאושש. אי אפשר להשתמש במילה אובייקטיבי.
שתיים או שלוש.
כן.
לא אחד.
כן.
זה
אומר שאם שניים או שלושה ראו אותו הדבר,
זה מאושש. זה מאושש.
מאושש, לא אובייקטיבי.
זה מאושש.
הוא יספר את זה מזווית אחרת, זה יספר מזווית אחרת.
השניים באו, שניים באו. השניים באו.
אבל יש עובדה.
כן. שניים באו.
בסדר. כולם ראו את זה.
בסדר. שניים באים ו... באים שני אחרים ואומרים בדיוק הפוך. לא, עכשיו אפשר, יכול להיות שהם עדים זוממים וכו', אבל יכול להיות שהם ראו באמת משהו אחר. ברור, לכן אני אומר, מאוד קשה.
אפשר לשפוט.
לכן אני אומר.
זה גם נכון שלהגיד שאין באמת ערך מוחלט.
לא, זה בדיוק זה בדיוק הקטע כאן. לא. כי ברגע שאתה מתחיל לדבר על הערכים, פתאום מישהו ידבר במונחים של מוחלטות. סותר או לא סותר, אני לא יודע. אבל כשאתה מתאר מציאות, אתה מחפש קריטריון זה. אז הקריטריון המדעי יבוא לבוא ולהגיד, תחזור על הניסוי כך וכך פעמים, ותקבל את אותן תוצאות, ואז אתה מאשש את התיאוריה שלך. בסדר? אבל אתה יודע שאתה חשוף עדיין לניסוי אחר שיהרוס את הכל. אתה לא תדבר אף פעם על אמת. אתה תדבר על אישוש. זה לא אותו דבר. מי שמדבר על אמת, הוא לא מדען. מדען אף פעם לא יכול לדבר על אמת. אין דבר כזה. יש אישוש. בסדר? אז אני מאשש. איך אני מאשש? אני חוזר על, ה, על, 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 על הניסוי וממציא ניסוי אחר שצריך לתת תוצאה מסוימת, ואם התוצאה היא אכן תואמת את מה שאני מנבא, אז אני אגיד הנה, האישוש יותר חזק. באמת? אין דבר כזה, לא יודע. זה לא יש לך להשתנות, אני חשוף תמיד למישהו שיבוא ויוכיח לי על ידי ניסוי אחר שהדברים לא עומדים בזה, כן? כן? אז עכשיו שאני מדבר על האחים, פתאום אני מדבר בצורה אחרת לחלוטין. אני
מדבר עליהם מתוך מוחלטות.
אני מדבר עליהם מתוך מוחלטות. מאיפה זה בא? כן? אז יש כאן קריטריון אובייקטיבי לגבי המוחלטות או לא? זו מהקנות של. זאת ועוד. החשיבה האנושית אינה מצליחה להתגבר על בעיית הסתירה בין הערכים. אמנם השיטות המיסטיות מנסות לפתור את הבעיה באומרם שכל זה אינו אלא אשליה, אולם בריחה מן המציאות או החשת הבעיה אינם פתרון לעצם קיומו. אז יש כאן שתי בעיות. הבעיה הראשונה זה הסיפור של המוחלטות. מדוע כשאני מדבר על הערכים אני מדבר פתאום במונחים של מוחלטות? כאילו משהו אובייקטיבי קיים. כאשר בשאר המישורים אני לא, ואני יודע שאני לא יכול לדבר על אובייקטיביות. השאלה השנייה זה לגבי הסתירה בין הערכים. זהו, זה שני הדברים, אבל זה בשבוע הבא.
מה עם שיעור על נפש החיים? מה עושים עם זה?
לא יודע.
בוא נקבע שיעור.
מה?
בוא נקבע.